בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים לאלה שכבר שלושה ימים כאן. תודה לברוריה, האחראית על כל העניינים הטכניים כאן. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות חמי וחמותי שנוכחים כאן, אנחנו נעשה מסע בספר ירמיהו, אחד הספרים האהובים עליי. תופעת התקבולות וסיפורי בבואה במקרא היא תופעה ידועה, תופעה שהאכסניה זו פיתחה אותה במשך העשור האחרון באופן משמעותי. בלי ספק, כל אחד שהיה כאן למשך שלוש ימים האחרונים, עסק בספרי בבואה בתקבולות מקראיות לסיפורים שונים במקרא. זה באמת דבר נפוץ וידוע. השימוש שנעשה בסיפורי יוסף במקרא הוא מאוד נפוץ. אי אפשר להבין את מגילת רות בלי לשים לב לזה. ספר דניאל מאוד מושתת על הדמות של יוסף. ודבר של פחות ידוע זה השימוש הנרחב שנעשה בסיפורי יוסף בספר ירמיהו. במסגרת הזמן שיש עומד דרשותנו, אנחנו נשתדל לעמוד על מספר דוגמאות. יש המון דוגמאות, לא נוכל לעמוד על כולן. מספר דוגמאות. נראה מה המטרה של המחבר בכך שהשתמש באופן נרחב כל כך בסיפורי ירמיהו, סיפורי יוסף. נכיר את האידיאולוגיות, הפוליטיקה, האמונות הדתיות של תקופת ירמיהו, ובאמת אולי נזדהה עם הדמות של ירמיהו, ונהיה מעורים היטב באחת מהתקופות הסוערות ביותר בהיסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא. ספר ירמיהו פותח בירמיהו הנער, כבר מזכיר לנו את יוסף הנער. ספר ירמיהו פותח בשתי מראות נבואה, המקל השקד ומראה הסיר הנפוח, כי שוקד אנוכי על דברי לעשותו, מזכיר לנו את החלומות של פרעה, כי נכון הדבר מאימא האלוקים וממהר האלוקים לעשותו. ירמיהו מזכיר לנו את דמותו של יוסף בכך שיוסף היה סנו על ידי אחיו, ירמיהו היה סנו על ידי בני עמו. ועוד, כמו שאמרתי, נראה דברים רבים. ירמיהו נביא החורבן, הוא הנביא שהתחיל את נבואתו 40 שנה לפני החורבן, הנביא שחווה את החורבן, הנביא שהיה שם כדי לאסוף את השברים של עמו אחר החורבן. ירמיהו כאמור החל נבואתו בשנת 627 לפני הספירה. הנבואה שאנחנו פותחים את הלימוד שלנו היום היא נבואה שמתרחשת 30 שנה אחר כך, בשנת 597 לספירה. שנה של גלות יהויכין. בשנה של גלות יהויכין, גלות, מי שלא מכירה את ספר ירמיהו מכירה את גלות יהויכין ממגילת אסתר, אשר מרדכי אשר גלה עם הגולה אשר הוגלתה, הגלה נבוכדנצר מלך בבל. הרקע לגלות יהויכין זה מלך בבל בא ועושה מצור על ירושלים, צר על ירושלים, ומגלה מתוכה את המלך, אם המלך, השרים, הגלות שידועה בתור גלות החרש והמסגר. חרש והמסגר אלו כל מי שעוסק בכלי חרש ובכלי מסגר, מסגריה של היום, בכלי ברזל. כלומר הוא מגלה כל מי שעלול למרוד, להכין כלי נשק, השרים, הוא מחליף את כל ההנהגה, הוא מגלה לבבל. המטרה של הגלות הזאת זה לא למחוק את מלכות יהודה, אלא להחליש את כוחה. המטרה של הגלות הזאת זה קצת לערער את ביטחונם של תושבי יהודה, והמלך בבל, נבוכדנצר מלך בבל, ממנה מלך מטעמו, הדוד של יהויכין, המלך צדקיהו. האירוע הזה הוא אירוע מאוד דרמטי. האירוע שבו חלק ניכר מתושבי יהודה וירושלים גולים לבבל, הוא אירוע מאוד מאוד מסעיר את הקהילה היהודית, הן בירושלים והן בבבל. דבר כזה לא קרה עוד בהיסטוריה, שמלך מלך יהודאי יגלה. אמנם מלכות ישראל גלתה, אבל תמיד הייתה תחושה שמלכות יהודה חסינה. תושבי ירושלים זוכרים אירוע שאירע לפני למעלה מ-100 שנה, כאשר סנחריב בא לכבוש את ירושלים ולא הצליח. וזה רק חיזק את התודעה שלהם, ירושלים תעמוד לעולם ועד, ויהודה ליהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור. כמו בכל טראומה, ההנהגה הרוחנית נדרשת להתמודד עם הטראומה ולהציע פתרונות למה זה אירע, איך זה אמור להשפיע עלינו, איך מחזירים לנו את הביטחון המעורער. ולפני שאנחנו נפתח בירמיהו, אני רוצה שאנחנו נתחיל את הלימוד שלנו ביחזקאל פרק י"א. יחזקאל לצורך העניין הוא הרב הראשי בבבל. הוא מנהיג, המנהיג הרוחני של גולי בבל בתקופת יהויכין. תפתחו בפרק י"א. פסוק ט"ו. יחזקאל י"א, אפילו נתחיל עם פסוק י"ד. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, אחיך, אחיך אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם יושבי ירושלים, רחקו מעל אדוני, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. יחזקאל כאן בנבואתו מצטט את מה שאומרים בירושלים, את ההסבר שנותנים יושבי ירושלים לגלות יהויכין. ההסבר שנותנים יושבי ירושלים לגלות יהויכין, הסיבה לכך שיושבי שאלו שגלו עם יהויכין גלו, זה בגלל מעשיהם. רחקו מעל השם. אנחנו לא צריכים לדאוג. לא צריך להיכנס כאן לפאניקה בירושלים כתוצאה מגלות יהויכין. גלות יהויכין לא מוכיחה שהקדוש ברוך הוא דוחה אותנו. גלות יהויכין הוא אירוע ממוקד כלפי אלו שרחקו מעל השם. זה מה שהם משדרים בירושלים, וזה גם מה שהם משדרים ליושבי ירושלים, ליושבי בבל. אחיך אנשי גאולתך, המסר שיחזקאל מעביר ליושבי בבל היא כדלקלן. נמשיך פסוק, בפסוק הבא. לכן אמור כה אמר אדוני אלוהים, וקיבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בהם ונתתי לכם את אדמת ישראל. פסוק דזיין, סליחה, לכן כה אמר אדוני אלוהים, כי רחקתים בגויים וכי הפוצצים בארצות, והיה להם מקדש מעט בארצות אשר באו שם, לכן אמור כה אמר אדוני, וקיבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות. יחזקאל אומר, זאת טעות. מה שאומרים בירושלים, זה לא פרשנות נכונה של המציאות. התפקיד של הנביא הוא לפרש את המציאות על פי הנבואה. לא תמיד מה שנראה הגיוני זה מה שנכון. ליושבי ירושלים נראה ברור שהסיבה שיושבי יהודה עם יהויכין גלו זה בגלל חטאיהם. הנביא תמיד נשמע קצת איפכא מסתברא, אומר לא, זאת לא הסיבה. אתם כאן בבבל, גולי גלות יהויכין, אתם תחזרו. ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כבר בירושלים. ואהי לכם מקדש מעט. אמרנו יחזקאל, הוא הנביא בבבל. הנביא בירושלים הוא ירמיהו שלנו. נפתח בפרק כ"ד בספר ירמיהו, וזה המראה הראשון שמתקשר לנו לסיפורי יוסף. כ"ד בספר ירמיהו. הראני אדוני, והנה שני דודאי תאנים, דודאי דוד זה סל, שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל אדוני, אחרי הגלות נבוכדרצר מלך בבל את יחניהו, בן יהויקים מלך יהודה, ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלים ויביאם בבל. בנבואה שלו הוא רואה שני סלי תאנים מוכנים לפני השם, מן הסתם אנחנו מדברים כאן על הביקורים, שני סלי ביקורים מוכנים להבאה. ומתמה העיתוי, העיתוי של הנבואה הזאת, אחרי גלות יהויכין. הדוד אחד, תאנים טובות מאוד, כתעני הבקורות, תאנים בשלות, ביקורים, התאנים הראשונות. והדוד אחד, תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ויאמר אדוני אליי, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, תאנים. התאנים הטובות, טובות מאוד, והרעות, רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. טוב, קשה מאוד לא לשים לב, ואתם אני כבר שמתי לב לפי החיוכים שלכם שאתם עליתם על ההשוואות, בוודאי זה מזכיר לנו את המראה של פרעה. אם תסתכלו בדף המקורות שנמצא אצלכם, במקור הראשון יש לנו את הראני אדוני של ירמיהו, מזכיר את דברי יוסף לפרעה, אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה. הדוד אחד תאנים טובות, מזכיר לנו שבע פרות יפות מראה. הדוד אחד תאנים רעות מאוד, והנה שבע פרות אחרות עולות רעות מראה. על התאנים נאמר אשר לא תאכלנה מרוע, ואצל יוסף פרעה מתאר את הפרות, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע. בואו נראה מה המשמעות של המראה הזה בהמשך דברי ירמיהו, פסוק ד'. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כתאנים הטובות האלה, כן אכיר את גלות יהודה, אשר שילחתי מן המקום הזה ארץ כסדים לטובה, ושמתי עיני עליהם לטובה, והשיבותים על הארץ הזאת, ובניתים ולא ירוס, ונטעתים ולא אתוש. שימו לב פסוק ו', ושמתי עיני עליהם לטובה, גם זה מובא מתוך סיפורי יוסף. ושמתי עיני עליו, כאשר יהודה מצטט את דברי יוסף, אמרת שתשים עינך עליו, ושמתי עיני עליו, ביטוי נוסף שמקשר אותנו. ירמיהו מנבא כאן, שעל גלות יהויכין, גלות יהויכין הם הפירות הטובות. כדי להבין ביתר דיוק את המשל של ירמיהו, יש להבין את חלום פרעה. מה מטרת הפרות שבע השנים הטובות, שבע הפרות השמנות, זה להציל את כלכלת מצרים. הדרך היחידה להציל את כלכלת מצרים זה באמצעות תכנון מראש, הכנת הקרקע, איסוף לקראת השבע שנות הרזון. אותו דבר קיים כאן. אתם חושבים שאלו שהלכו לבבל נדחו? הפוך. הדרך היחידה להציל את מלכות יהודה זה באמצעות גולי יהויכין. זו הדרך היחידה כעת. תושבי יהודה, מלכות יהודה, כל כך מושחתת, חייבים לנתק אותם. והדרך היחידה הזאת זה באמצעות הבנייה. אתם טוענים שאתם היורשים ביהודה האמיתיים? לנו ניתנה הארץ למורשה? מורשה זה משהו שאי אפשר לקחת? לא הבנתם נכון. הם היורשים. הביטוי, ביקורה ויקיר, אלו ביטויים שלקוחים מדיני הירושה. כי תהיינה לאיש שני נשים, אחת צנועה ואחת אהובה, והיה ביום הנחילו את בניו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, כי את בן השנואה יקיר, לבקר ויקיר, לתת לו פי שניים. אז הביטוי לבקר ויקיר, אילו היורשים. ואם תשכילו להבין זאת, יש דרך להציל גם אתכם. מעניין מאוד, למי ירמיהו מנבא את הנבואה הזאת? שימו לב, תפתחו בירמיהו פרק חפצת. פסוק א', כן, כפתת א', כפתת א', סליחה. ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיה הנביא מירושלים אל יתר זקני הגולה, ואל הכהנים, ואל הנביאים, ואל כל העם אשר הגלה נבוכדנצר מלך, נבוכדנצר מירושלים בבלה, אחרי צאת יחוניה המלך והגבירה והשרים, שריסים יהודה וירושלים, והחרש והמסגר מירושלים. זה מאוד מעניין, בין יהודה ובבל יש תקשורת. יהודה ירמיהו שולח מכתבים. עכשיו, המסר של המכתב, תסתכלו בפסוק תזיין. כי כה אמר אדוני אל המלך היושב אל כיסא דוד ואל כל העם היושב בעיר הזאת. זה המסר שהוא שולח לבבל בנוגע לצדקיהו אשר לא יצאו איתכם בגולה. כה אמר אדוני צבאות, הנני משלח בם את החרב, את הרעה ואת הדבר, ונתתי אותם כתאנים השוערים אשר לא תאכלנה מרוע. המסר של נבואת התאנים זה לא מסר ליהודה, הוא אומר לבבל, אותו דבר שיחזקאל אומר. למה צריך גם שירמיהו יחזור על דברי יחזקאל? בטח שיחזקאל ירצה לומר דברים טובים על תושבי בבל, אבל אם נביא בירושלים אומר לתושבי בבל, אתם העם הנבחר, זה באמת באמת אמין. הרי התפקיד של יחזקאל זה לעודד את בני עמו, אבל כשירמיהו, שהוא אמור לייצג את יהודה, אומר ליהודי בבל, יש לכם, אתם הסיכוי היחיד לשרוד, אנחנו כאן ביהודה, התאנים המקולקלים, זה מאוד מתקבל על ליבם ועל דעתם. זה בעצם מה שיציל את יהודי בבל מייאוש, מהתבוללות. הרי אם הם שומעים כל הזמן את המסר שאתם נדחיתם, מה יחזיק אותם? ואם אפשר לעשות פרפרזה לדברי יוסף, יוסף אומר לפרעו, והיה האוכל לפיקדון לארץ ולא תיקרת הארץ ברעב, אפשר לומר שירמיהו אומר להם, והייתה גלות יהויכין לפיקדון ולא תיקרת מלכות יהודה. רק סל אחד רצוי לפני השם, סל התאנים הטובות, וזו שימת עינו לטובה של הקדוש ברוך הוא. ונראה לי שהמדרש שיש לכם בדפים שלכם אף עמד על זה, על רעיון זה. תסתכלו במדרש תנחומה. כתאנים הטובות האלה כן אכיר את גלות יהודה, אשר שלחתי מן המקום הזה ארץ כסדים לטובה. וכתיב, וישקוד אדוני על הרעה, ויביאה עלינו, כי צדיק אדוני אלוהינו. וכי משום דצדיק וישקוד אדוני על הרעה ויבא את הרעה? איזו צדיקות יש בכך שהקדוש ברוך הוא שקד על הרעה? שקד, הכוונה כאן, הביא אותה במהירות ובזריזות, אולי מוקדם. אלא צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהקדים והגלה את גלות יחוניה לגלות צדקיהו, כדי שלא תשתכח מהן תורה שבעל פה, וישבו בתורתן בבבל, קצת מזכיר לנו, וקמו שבע שני רעב אחריהן, ונשכח כל הסובע. המטרה של גלות יהויכין, זה לא רק שלא תשכח תורה, זה שלא תשכח לגמרי מלכות יהודה. וכאן אנחנו מגיעים לדוגמה נוספת מסיפורי יוסף, וכאשר נסיים את כל הדוגמאות, נכון שלכל דוגמה ודוגמה כאן נביא הקשר ספציפי בספרי יוסף, אבל כמובן בסוף אנחנו נצטרך לתת תזה שמחברת למה דווקא את כל המכלול של סיפורי יוסף. והדוגמאות הבאות כולן מגיעים מקובץ סיפורים של ניסיונות ההתנגשות בחיי ירמיהו. ירמיהו הוא הנביא שסבל הכי הרבה מכל הנביאים. במשך שנות חייו הוא הצליח לרכוש לא מעט אויבים, בעיקר על רקע דעותיו הפוליטיות שתומכות בבבל, אבל גם על רקע זה שהוא מבקר את ההנהגה, אף אחד לא אוהב לשמוע ביקורת. ירמיהו לא אחת מעונה, נמצא במכשיר עינויים המהפכת, כאשר תולים אותו באופן הפוך, רומזים לו, אנחנו נשאיר אותך כאן עד שתהפוך את דעותיך. ירמיהו עצמו, מוצא עצמו לא פעם מוכה ולא פעם במאסר. אנחנו נראה חלק מהסיפורים המאוד טרגיים אלו, ונפתח בירמיהו פרק י"ח, פסוק י"ח. כאן ישנו משהו נדיר, ציטוט של האויבים של ירמיהו. ירמיהו פרק י"ח, פסוק י"ח. ויאמרו, לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות, כי לא טובה תורה מכהן, ועצה מחכם, ודבר מנביא. לכו ונקהו בלשון, ואל נקשיבה אל דבריו. הקשיבה אדוני אליי, מתפלל ירמיהו, ושמע לכל יריביי. הישולם תחת טובה רעה, כי חרו שוחה לנפשי. זכור עומדי לפניך לדבר עליהם טובה, להשיב את חמתך מהם. ונסביר את הפסוקים תחילה, ואז נעבור ליוסף. לכו ונחשבה, אני חוזרת לפסוק י"ח, על ירמיהו מחשבות. לכו ונתכנן תכנונים. כי לא תובד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא. גם אם נהרוג את ירמיהו, לא צריך לדאוג. תמיד יהיה נביא אחר, תמיד יהיה חכם אחר, תמיד יהיה תורה שאפשר לבקש ממישהו אחר. לא צריך לדאוג אם ניפטר ממנו. לכו ונקהו בלשון. יש דיון מאוד מעניין, מה פירוש ונקהו בלשון? אחד מהפירושים זה נפיל אותו, נפליל אותו באמצעות זה שנלשין עליו. אפשרות אחת שמביא ברבנאל, נקרות את הלשון שלו. לכו ונקהו ונקרות את הלשון שלו. כל זאת כדי שלא נצטרך להקשיב אל דבריו. תסתכלו בדף המקורות שלכם, רק שאני רואה. לכו ונחשבה, אמרנו מה פירוש לכו ונחשבה? לכו ונתכנן. אחרי יוסף, כאשר רואים את יוסף מרחוק, ויתנכלו. לכו ונחשבה, ויתנכלו אותו ולמיתו. בירמיהו, לכו ונקהו בלשון, לכו ונהרגהו. אל נקשיבה אל כל דבריו, כדי שלא נצטרך להקשיב את דבריו. כאן האמת, הבאתי תקבולת אחת, לדעתי אפשר להביא תקבולת נוספת, מעבר למה שהבאתי, ושנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו. אפשר גם להביא כאן, שאחרי יוסף אמרו, לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחת הברות, ואמרנו, חיה רעה חלתו, ונראה מה היו חלומותיו. כאשר מה פירוש ונראה מה היו חלומותיו? כדי שלא נצטרך להקשיב לחלומות. זה לעג, זה אירוניה. נראה מה היה, נהרוג אותו כדי שלא נצטרך להקשיב לחלומותיו. הישולם תחת טובה רעה, אומר ירמיהו. ירמיהו אומר, אני תמיד מתפלל לטובתם, הישולם תחת טובה רעה. יוסף משתמש באותו ביטוי, כאשר הוא שולח את האיש לרדוף אחריהם, שהוא מפליל אותם עם הגביע. למה שילמתם רעה תחת טובה? ירמיהו משתמש, הדבר האחרון זה לא מילולי, זה יותר רעיוני. כי קראו שוחה לנפשי, מה זה שוחה? זה בור, הבור. הבאתי לכם פסוק, בור קרא ויחפרהו, הפועל קרא, קראו, זה פועל שמשתמשים בו לקריאת בור. אין ספק שזה הסיפור שירמיהו יש לו בראש כאשר הוא מתאר את מה שאויביו חושבים עליו. והשאלה למה דווקא זאת? ויש אפשר להביא כאן מספר פירושים, אפשרויות, הייתי אומרת. הסיבה שאחי יוסף רוצים להרוג את יוסף, זה לא בגלל שהם לא מאמינים לחלומות, אלא דווקא בגלל שהם מאמינים לחלומות. אחרי החלום השני, התגובה שלהם זה ויקנאו בו אחיו. הם כבר מבינים שהחלום הזה עלול להתגשם. הריגת החולם היא הריגת החלום. הסיבה האמיתית ששרי ירושלים רוצים להרוג את ירמיהו, זה לא בגלל שהם לא מאמינים לירמיהו, זה בגלל שהם מאמינים לירמיהו. וזו הדרך היחידה להיפטר מנבואותיו של ירמיהו. וזו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אולי יש כאן מעין תפילה סמויה של ירמיהו. הלוואי והיום יגיע, ושכשם שאחי יוסף הכירו בטעותם הגדולה, כך אחי בני עמי יכירו יום אחד בטעותם. ואת זה הוא משלב בדרך מאוד עדינה. ויום אחד אולי הם יכירו שהוא לא האויב שלהם, אלא הוא האוהב שלהם. הדוגמה הזאת אנחנו עוד נרחיב אותה, ואנחנו רוצה שנפתח בפרק ל"ז בירמיהו. פרק ל"ז בספר ירמיהו מתרחש בתקופה, ממש בתקופת השנים האחרונות של יהודה, ככל הנראה השנה האחרונה של המצור. ירושלים נמצאת תחת מצור כבד, רעב כבד, חיילי ירושלים נלחמים בכוחותיהם האחרונים על ירושלים. ירמיהו שלנו לא מתייאש, הוא אף פעם לא מתייאש, ואני חושבת שזה אחד מהדברים הנפלאים, כי גם כשהוא רוצה להתייאש, הוא מחזיק את עצמו ומצליח שלא להתייאש. הוא לא מתייאש מניסיונות ההצלה האחרונים. חורבן העיר לא הכרחי. אפשר להציל את העיר. ירמיהו יחזור בשנים האחרונות על המסר, הדרך היחידה להציל את בית המקדש מחורבן היא באמצעות קבלת העונש. קבלת העונש היא מהלך תשובה הכרחי. זוהי הדרך היחידה להציל את ירושלים. קבלת מלך בבל, ויתור על עצמאות יהודה, היא הדרך היחידה להציל את ירושלים. אנחנו נפתח בפרק ל"ז, אני מאוד מבקשת שאת הפסוקים האלו תזכרו, כי אנחנו נחזור אליהם בעוד 45 דקות שוב פעם. אני מתחילה בפסוק י"ב. בזמן המצור, במשך שנה וחצי של מצור, יש הפסקה קלה באמצע, הקלה במצור, כי הכזבים נאלצים לעזוב לתקופה קצרה כדי להתמודד עם חזית מצרית. בזמן החזית המצרית, כולם מנצלים את ההפוגה במצור כדי ללכת לסוף מצבורים, מאגרים, וגם ירמיהו עוזב את העיר. נתחיל מפסוק י' א'. והיה בעלות חיל הכזדים מעל ירושלים מפני חיל פרעה, ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין. הוא הרי בענתות ליד פסגת זאב, הוא רוצה ללכת הביתה, להחליף בגדים, לקחת מצרכים בסיסיים, לחליק משם בתוך העם. הוא לא רוצה שישימו לב אליו, אז הוא באמת הוא עובר, מחליק בתוך העם שיוצאים. ויהי הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידות, שם יש פקיד, זה מעבר דרכונים שם נמצא, ויש משמר כבד בשער. רוצים לברר שאף אחד לא רוצה לערוק לצד האויב, ולכן באמת בודקים. המחנה הבבלי נמצא ממש מחוץ לשער בנימין. אז רוצים לבדוק, לא, הצבאות עצמם אמרו הם בחזית, אבל עדיין יש מחנה בבלי. רוצים לראות שאין עורקים. אז יש לנו כאן בעל, הפקיד שבודק את מי נמצא. ושם יש...
עוד 3 דקות תהיה
הזקה, לא להיבהל, זה תרגיל. ויהי הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידות ושמו, בבקשה לשמור את השם הזה, יראיה בן שלמיה בן חנניה, ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכסדים אתה נופל, אנחנו יודעים למה אתה יוצא מכאן, אתה רוצה לערוק לצד הבבלי, זה ממש מתאים לך ירמיהו, אתה הרי כל הזמן דורש לנו שהדרך היחידה להציל את ירושלים זה אם ניכנע, אל הכסדים אתה נופל. ויאמר ירמיהו, שקר, איני נופל על הכסדים, ולא שמע אליו. ויתפוס יראיה בירמיהו ויביאו אל השרים. ויקצפו השרים על ירמיהו והיכו אותו, ונתנו אותו בית האסור, בית יהונתן הסופר, כי אותו עשו לבית הכלא. זה פסוק מאוד מאוד מעניין. את הבתים הפרטיים של אנשים הופכים לבית כלא, זה רק מראה כמה אנשים צריכים לאסור. אין מספיק מקום בבורות שהיו בתי מאסר, אין מספיק מקום בבתי כלא, צריכים להפוך בתים פרטיים. כל מי שרוצה לערוק, כל מי שמחליש את העם, סותמים את פיו ואוסרים אותו. ובואו נעבור לסיפור בפרק למד ח' להמשך פרק למד ז', זה כל התלאות שעוברות על ירמיהו בבתי כלא שונים. אני רק אגיד לכם, בית יונתן הסופר היה בית כלא שנחשב בתור עם התנאים הגרועים ביותר, עד שבהזדמנות שיש לו מפגש פרטי עם צדקיהו, הוא מתחנן, ירמיהו מתחנן לצדקיהו, אל נתשיבני בית יונתן ולא עמוד שם. וכאן אנחנו עוברים לפרק למד ח'. ירמיהו גם כשהוא בבית הכלא, כנראה זה בית כלא, אחד מהבתי כלא שהוא נמצא, זה בית כלא פתוח, שאפשר לדבר לעם מתוכם. וירמיהו בפרק למד ח' ממשיך, לא מוותר. העם שונא, השרים שונאים אותו, מנסים לסתום את פיו, והוא לא מוותר. ובואו נקרא פסוק, פרק למד ח', פסוק א'. וישמע שפתיה בן מתן, וגדליהו בן פשחור, ויוחל בן שלמיהו, ופשחור בן מלכיהו, את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור. כה אמר אדוני, היושב בעיר הזאת ימות בחרב ברב ובדבר, והיוצא אל הכסדים וחיה, והייתה לו נפשו לשלל וחי. המסר שירמיהו חוזר עליו, חזור והשכם ודבר. כה אמר אדוני, הנתון תינתן העיר הזאת ביד חיל מלך בבל ולחדה. ויאמרו השרים אל המלך, יומת נא האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה. כתוב מרפא באלף, הכוונה בוודאי בהי, הוא כאן מחליש את הלוחמים. הלוחמים לא יחרפו את נפשם אם הם יודעים שהקרב אבוד. הלוחמים לא יכולים לשמוע את הדברים האלו. וכנראה הכלא לא עוזר לסתום את פיו. אם כן, הדרך היחידה לסתום את פיו של ירמיהו הוא, יומת נא האיש הזה, חייבים להיפטר ממנו. הם ניגשים אל צדקיהו. פסוק ד', את ידי אנשי המלחמה נשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם, לדבר אליהם כדברים אלה. כי האיש הזה איננו דורש לשלום לעם. איננו דורש לשלום העם, הכוונה, או שאיננו מנבא דברים טובים, או שאיננו באמת רוצה את מה שטוב לעם, כי אחרת הוא היה מעודד אותם ולא מחליש אותם. או מה זה לדרוש? זה להתפלל. איננו מתפלל לשלום העם. אם הוא היה מתפלל לשלום העם, יש סיכוי שהוא היה מעביר את רוע הגזרה. אבל האיש הזה איננו דורש לשלום העם, כי אם לרעה. ויאמר המלך צדקיהו, טוב, לצדקיהו אפשר להעביר שיעור בפני עצמו, אבל מה שאנחנו יודעים, בעיקר הוא מלך ללא שום עמוד שדרה. הנה הוא בידכם, כי אין המלך יוכל אתכם דבר. ויקחו את ירמיהו, וישליחו אותו אל הבור, מלכיהו בן המלך אשר בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו בחבלים, ובבור אין מים, כי אם תית, ויתבע ירמיהו בתית. וישמע עבד מלך הקושי, איש סריס, והוא בבית המלך. כי נתנו את ירמיהו אל הבור, והמלך באותה שעה יושב בשער בנימין. ויצא עבד מלך מבית המלך וידבר על המלך לאמור, אדוני המלך,
הראו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, את אשר השליחו אל הבור, וימות תחתיו מפני הרעב, כי אין הלחם עוד בעיר. עבד מלך קושי, עבד מלך יכול להיות שזה תפקיד, יכול להיות שזה השם הפרטי שלו, עבד מלך. הוא פונה לצדקיהו והוא אומר, זרקו אותו לבור, ושם הוא ימות, ותוציא אותו לבור, וימת תחתיו מפני הרעב, כי אין ללחם עוד בעיר. אם נוציא אותו מן הבור, הוא ימות בלאו האחי, ברעב. אז תיתנו לצאת, לפחות זה פחות אכזרי מאשר למות בבור. המוות בבור הוא מוות בדאי. אם נוציא אותו מן הבור, לפחות יש סיכוי, הוא ימות ברעב בלאו האחי, אבל זה פחות, יש בזה פחות אכזריות אולי. ויקח עבד מלך את האנשים, סליחה, פסוק י' ויצווה המלך את עבד מלך הקושי לאמור, קח בידך מזה 30 אנשים, מעניין, 30 אנשים בשביל להוציא אדם אחד, והעלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות. כנראה שהצורך ב-30 אנשים זה, או אולי יהיה כאן התנגדות השרים להוצאת ירמיהו, אז ה-30 השרים זה 30 אנשים שיכולים להתמודד עם השרים, יכול להיות גם כאשר מדובר ברעב קשה ביותר, לאנשים אין כוחות. אז צריכים 30 אנשים כדי להוציא את ירמיהו, לאנשים פשוט אין כוחות, במיוחד כשירמיהו שוקע בבוץ. אם ירמיהו שוקע בבוץ, אז ממש צריכים הרבה כוחות כאן. פסוק י' א', אחד מהפסוקים היפים ביותר זה פסוקים י' א' וי' ב', ואתם תראו למה עבד מלך הקושי הוא אחד מהאנשים האהובים עליי בתנך. איש מלא חמלה ואהבת אדם. ויקח עבד מלך את האנשים בידו ויבוא בית המלך אל תחת האוצר, ויקח משם בלויי סחבות ובלויי מלכים, וישרחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים. ירמיהו הולך אל תחת האוצר, אגב יש מפרשים זה אל מלתחה, מלתחה מקום ששומרים בגדים. הוא הלך למקום ששומרים בגדים, הבגדים הישנים כנראה, מחפש סמרטוטים, והוא זורק את הסמרטוטים האלה לירמיהו. ומה הוא אמור לעשות עם הסמרטוטים? פסוק י' ב'. ויאמר עבד מלך הקושי אל ירמיהו, שימנה בלויי הסחבות והמלכים תחת אצילות ידיך, שים את זה תחת זרועותיך, מתחת לחבלים. ויעש ירמיהו כן. איזה פסוק יפה ואיזה אדם מקסים. רעב, לאנשים אין שומן. החבל הגס ישרוט באורו של ירמיהו. שימנה בלויי הסחבות תחת אצילות ידיך כדי להגן עליו. וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור וישב ירמיהו בחצר המטרה. אז בואו נסתכל בדף מקורות שלנו במקור מספר 3. האשמה בספר ירמיהו, כי האיש הזה איננו דורש לשלום העם, מזכיר לנו בסיפורי לשלום, לשלום העם, מזכיר לנו בסיפורי יוסף, ולא יוכלו דברו לשלום. בירמיהו וישליך אותו על הבור, ציטוט כמעט מדויק, וישליך אותו הבורה. והבור אין מים בירמיהו, והבור ריק אין בו מים. וישלחו את ירמיהו בחבלים, וישלחו את כתונת הפסים. יש לנו גם את החבלים אפשר להוסיף. וישמע עבד מלך הקושי שמציל את ירמיהו, וישמע ראובן ויצילהו מידם. האלטרנטיבה שמציע עבד מלך הקושי, הוא אומר, אם נעשה את זה, זה אלטרנטיבה טובה להריגה, וימת תחתיו מפני הרעב, נוציא אותו מן הבור, וימת תחתיו בלאו אחי מפני הרעב, מאוד מזכיר לנו דברי ראובן, שאומר, לא נקל לו נפש, נשים אותו אל הבור ונמיתהו ושם ימות. וימשכו את ירמיהו וחבלים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. ואני חושבת זאת הדוגמה באמת באמת הבולטת ביותר. קודם כל אני רוצה לדבר דקה אחת ברשותכם על הרעיון בכלל של בור במקרא.
מאוד ידוע הרעיון של באר במקרא. הבאר הוא מקום שתמיד, מקום השידוך, מקום הפוריות, מקום החיות. כי באר מים חיים. אז אם באר המים מסמל במקרא את החיות, הבור, ועוד הבור שהוא ריק ממים, הבור הוא מסמל את השאול, את המוות, את הסופיות. אם הבאר הוא מקום שבו אנחנו שומעים על מושגים של אהבת בשידוכים, בבור לא אחת ולא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, מוצאים לנו דווקא את המושגים של שנאה. ומה הרעיון שמאחורי הסיפור הזה? נראה לי כאן דווקא צריך לעמוד על הבדל, הבדל שאולי הוא הבדל דק אבל מאוד משמעותי. בסיפור יוסף ישנם ניסיונות הצלה של האחים. ראובן, וישמע ראובן ויצילהו מידם. יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. כאן היחיד שעומד ומוכן להציל את ירמיהו הוא עבד מלך הקושי, מישהו שהוא בעליל לא מבני ישראל. אבוי להידרדרות המוסרית שהגענו אליה, שאין מישהו מבני עמנו שמוכן להציל את ירמיהו מן הבור. אז זה עבדה הארץ. מכאן, מה הפסוק האחרון של הפרק? ויהי כאשר נלכדה ירושלים. אפשר עוד להוסיף שהסיפור הזה מלמד אותנו גם משהו על ירמיהו. תסתכלו ברמב"ן במקור, בסוף מספר 3, רמב"ן מאוד יפה. הרמב"ן על הסיפור שיוסף שהולך לשכם והוא לא מוצא את האחים, והוא פוגש איש והאיש אומר לו נסעו מזה, כי שמעתי אומרים נרחד לא ציינה. הרמב"ן שואל, בשמה צריך את כל הסיפור הזה? אפשר לעקוף את כל הסיפור הזה, ובסופו של דבר יוסף מצא את אחיו. נקרא את הרמב"ן. וימצאו איש והנה טועה בשדה. יאמר כי הוא טועה מן הדרך ולא היה יודע אנה ילך, ונכנס בשדה כי במקום מראה היה מבקש אותם. ויעריך הכתוב בזה להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור לו, אבל הכל סבל לכבוד אביו. הסיפור הזה אומר רמב"ן, בא כאן כדי לומר לנו, ליוסף היה סיבה טובה לחזור הביתה. הוא יודע שהאחים לא אוהבים אותו כל כך. הוא לא מוצא אותם, הוא לא נמצא עם איפה שהוא חשב, אבל הוא עשה את זה לכבוד אביו. ואם נאסף פרפרזה על דברי רמב"ן, הסיפור הזה אומר לנו הרבה יותר על ירמיהו מאשר על העם. להגיד שפחו של ירמיהו. סיבות רבות היו לו לצאת מהעיר וללכת למחנה הבבלי. אבל הכל סבל לכבוד עמו. וכמובן, מה שמתבקש כאן, רעיון שאנחנו עוד נפתח, חטא שנאת אחים תמיד גוררת בסופה גלות. איבוד הזכות לישיבה על הארץ. וכמו שאמרנו, כך מסתיים הפרק. והסיפור הבא, ממש קצת אחר כך, מתרחש מספר חודשים אחרי ירמיהו בבור. בפרק מ. הפרק שלנו מתחיל, הסיפור שלנו, זה עם פסוק זין, זה סיפור שמתרחש אחרי, היום שאחרי החורבן. אנחנו עוד נחזור ליום החורבן עצמו, אבל בפרק מ' פסוק זין, יום אחרי החורבן. לא כולם גולים בחורבן ירושלים. מלך בבל משאיר בירושלים, בערי יהודה, מספר לא מבוטל של דלת העם. אנשים חולים, אנשים מסכנים, עניים, ויש לא מעט אנשים שחיו בתור פרטיזנים, היו לוחמים מחוץ לעיר, ואלה נשארים בארץ. הסיבה שמלך בבל משאיר אותם זה לא בגלל שהוא מלך רחום וצדיק, הוא משאיר אותם כמובן, קודם כל הוא רוצה להשאיר נוכחות בארץ, לסמן את הטריטוריה שישראל עדיין, שירושלים נשארת תחת שלטון בבלי, שאף אחד לא יבוא וישים עיניו על האזור הזה, כפי שאנחנו נראה שמלך עמון עוד מעט יבוא, ירצה בכל אופן לשים עיניו. אז לסמן את הטריטוריה. חוץ מזה, כדי לספר, ארץ ישראל היא עורק ראשי שמחברת בין צפון לדרום, כדי מי שנשאר בארץ, הוא יעבוד את האדמה, יעבוד את הקרקע, תחזוקה שוטפת לארץ, ויספק אספקה שוטפת לחילות מלך בבל, כאשר הם צריכים לעבור מהצפון לדרום. פסוק זין. וישמעו כל שרי החיילים, החיילים זה האלו שחיו בתור פרטיזנים מחוץ לירושלים, אשר בשדה, הם אבן שהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף, ומדלת הארץ מאשר לא הגלו בבלה. ויבואו אל גדליהו המצפתה, וישמע בן נתניהו ויוחנן ויונתן בן קרח, ושריה בן תלחמת, וכולי וכולי. פסוק ת' וישבע להם גדליהו בן אחיקם בן שפן ולאנשיהם לאמור, אל תראו מעבוד הכסדים, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. אל תפחדו. הפרטיזנים בוודאי חוששים, הרי הם היו הלוחמים מבחוץ. אל תראו, ואני ממשיך גדליה, הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבוא עלינו, ואתם אספו יין וקיץ ושמן, תלכו לשדות, תאספו את הענבים, את הזיתים, פירות הקיץ, ושימו בכליכם, ושבו בעריכם אשר תפסתם. וגם כל היהודים אשר במואב ובבני עמון ובאדום, אשר בכל הארצות, שמעו כי נתן מלך בבל שארית ליהודה, וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. כל מי שברח למצוא מחסה באדום, מואב ועמון, שומע שיש שארית, מתחילים לחזור הביתה. וישבו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו, וישבו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם, ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה, ויאספו יין וקיץ הרבה מאוד. הפסוקים האלו, אם הפסוקים כאן, הם בהחלט פסוקים נפלאים, קיבוץ גלויות, הארץ נותנת את פריה, הנידחים שווים, הארץ נותנת פירותיה, אין לך קץ מגולה מזה, ממש ממש ביום החורבן, ביום של התגשמות הנבואה להרוס ולנטוש, מתחילה גם התגשמות נבואתו של ירמיהו לבנות ולנטוע. קיץ זה פירות קיץ, זה פירות קיץ. הגאולה צומחת מהפתרון של החלומות. תסתכלו בדפי המקורות שלכם, בדף השני. במקור מספר 5. השאיר נבוזרדן רב טבחים. רב טבחים, אנחנו יודעים, בעיקר מכאן שפירושו ממונה על שחיטת האנשים, שר ההריגה. ויתן להם קרמים ויגבים. יגבים זה שדות תבואה, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים. אנחנו מוצאים כאן. תסתכלו במקור מספר 6. אני עוברת. אל תראו מעבוד כסדים בסיפורי יוסף. אל תירא מרדה מצרימה, יעקב, השם אומר לי יעקב. בסיפורי ירמיהו, שבו בארץ הזאת ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. בסיפורי יוסף. ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, את ארץ גושן. ישנו את ישמעאל וכולי. אנחנו עומדים כאן, אנחנו עוד נסיים את הסיפור הזה. הרעיון הוא, כאן שוב פעם, זה דווקא בהבדלים בין הסיפורים. בסיפור יוסף, יוסף אומר להם, אני נמצא כאן בשביל לבנות אתכם. אני נמצא כאן, אתם חשבתם שזה לרעה? האלוקים חשבה לטובה. הירידה למצרים היא לטובה. לפעמים גם הגלות היא לטובה. אבל סיפור ירמיהו הוא הרבה יותר טוב מזה. כי זה לא מתרחש בגלות. החורבן יוצא מזה משהו, צומח מזה משהו טוב, אבל אפילו לא כולם צריכים לגלות. זה בארץ. ואם תנצלו ותראו שאנחנו בשלב הגאולה כבר, בשלב הבנייה, אם תשכילו, נוכל לנצל את אירוע הגאולה כאן. כשם שיוסף אומר לאחיו, הירידה למצרים כאן מתחילה ממנה שלב הגאולה, למחיה שלחני, כך מלך בבל נותן להם הזדמנות, מלך בבל שליחו של הקדוש ברוך הוא, לגאולה. אבל הם לא השכילו להבחין בגודל השעה. הם לא השכילו להבין שמלך בבל הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא למחיה. שמלך בבל הוא ידו ועבדו של הקדוש ברוך הוא לקיום ולמימוש נבואת ירמיהו לבנייה ונטייה. והסיפור שלנו, החלק הטרגי שלו, מתחיל בפרק מ', פסוק י' ג'. ויוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה. כולם נאספים אל גדליהו. ויוחנן בן קרח, אחד מהמפקדים של צבאות הפרטיזנים, כפי שקראנו להם, פרק מ', פסוק י' ד' עכשיו, אומר לגדליה, ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להקותך נפש? ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. בעליס בן מלך עמון, האינטרס שלו לרצוח את גדליה, זה חלק מהמרידה שלו בבבל. מלך עמון רוצה אחיזה ביהודה כמרידה בבבל, והוא שולח את ישמעאל בן נתניה. ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמור, אל חנה ועקה את ישמעאל בן נתניהו, ואיש לא ידע. למה יקקה נפש? ונפוצו כל יהודה נקבצים אליך, ועבדה שארית יהודה. ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל. והגמרא כבר מבקרת את גדליה, שהוא לא האזין, הוא אומר ללשון הרע, את הביטוי, כבדהו וחשדהו, נלמד מכאן, שלשון הרע לא צריך לקבל, אבל צריך לפחות לחשוש ממנה לפעמים. והיא בחודש השביעי, חודש תשרי, בא ישמעאל בן נתניהו בן אל ישמע, מזרע המלוכה, כאן אנחנו כבר יודעים כאן מה האינטרס של ישמעאל, גדליה הוא לא מזרע המלוכה, הרי מלך בבל לא רוצה למנות אף אחד מזרע המלוכה. למלך בבל כבר מספיק ניסיון עם זרע המלוכה ביהודה שמורדים נגדו. אז הוא ממנה מישהו שלא מזרע המלוכה. ישמעאל בן נתניה יש לו אינטרס מובהק להחזיר את המלוכה, והוא המועמד הנכון של בעליס להרוג, לרצוח את גדליה. ורבי המלך ועשרה אנשים איתו מגיעים אל גדליהו בן אחיקם המצפתה, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקם ישמעאל בן נתניהו ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויכו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב וימת אותו, אשר הפקיד מלך בבל בארץ. ואת כל היהודים אשר היו איתו, את גדליהו במצפה ואת הכסדים אשר נמצאו שם, את אנשי המלחמה, היכה ישמעאל. ויהי ביום השני להמית את גדליהו, ואיש לא ידע. ויבואו אנשים משכם, משילו ומשומרון, 80 איש מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית אדוני. עכשיו, זה לא בגלל שהם לא שמעו שבית המקדש נחרב לפני כמה חודשים. הם כנראה מפגיעים עם מנחות כדי להקריב על מקום בית המקדש. לא בבית המקדש, על חורבות בית המקדש. הם כולם נוהגים מנהגי אבלות. זה עדיין טרי, האירוע של חורבן הבית טרי.
ויצא ישמעאל בן נתניהו לקראתם מן המצפה, הם מגיעים, הוא יוצא מן המצפה, הוא רואה קבוצה של 80 איש, הולך הלוך ובוכה, הוא בוכה כאילו הוא גם בוכה על בית המקדש. והיא כפגוש אותם ויאמר עליהם, בואו תיכנסו לעיר, תגידו שלום לגדליהו בן אחיקם. והיא כבואם אל תוך העיר, וישחתם ישמעאל בן נתניהו אל תוך הבור. הוא ואנשים אשר איתו, ועשרה אנשים אשר נמצאו בם, ויאמרו אל ישמעאל, אל תמיתנו, כי יש לנו מטמונים בשדה, ושעורים ושמן, אתם צריכים אוכל, אנחנו נגיד לך איפה יש לנו אוכל, ושמן ודבש, ויחדל ולא הם איתם בתוככם. פסוק ט', איזושהי הערת סוגריים. אגב, הבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר היכה, ביד גדליהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני באשה מלך ישראל אותו מילי ישמעאל בן נתניהו חללים. הבור הזה זה לא סתם בור, זה בור ידוע מימיו של עשה שאנחנו עוד נדבר עליו תכף. ויש בישמעאל את כל שארית העם אשר במצפה, את בנות המלך ואת כל העם הנשארים במצפה, אשר הפקיד נבוזרדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם, וישבן ישמעאל בן נתניהו וילך לעבור אל בני עמון, הוא בדרך לעבור לכיוון בני עמון, בינתיים יוחנן בן קרח, שהוא דאג לא להיות עם גדליהו, כי הוא כן האמין שישמעאל, והוא ידע, נכון, וישמע יוחנן בן קרח, וכל שרי החיילים אשר איתו, את כל הרעה אשר עשה ישמעאל בן נתניהו, ויקחו את כל האנשים, הם לוקחים את הלוחמים שלהם, כדי להילחם בישמעאל, ויכו להילחם בישמעאל בן נתניהו, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון, מוצאים אותו בבריכה בגבעון, שמי שמכיר ספר שמואל, זה אמור להעיר איזושהי הערה. והיא כראות כל העם אשר היא תשמע ליוחנן בן קרח ואת כל עשרי החיילים, העם שנמצאים, שנשארו יחד עם ישמעאל, שישמעאל שבא, רואים את יוחנן, הם עוברים לצד של יוחנן, ויסובו כל העם אשר שבא ישמעאל מן המצפה, וישבו וילכו אל יוחנן בן קרח. ישמעאל בן נתניהו נמלט בשמונה אנשים מפני יוחנן, וילך בני עמון. אני עוברת לפסוק י' ז', וילכו וישבו בגירות כמהם אשר אצל בית לחם ללכת לבוא מצרים מפני הכסדים. הם לא רוצים להישאר במצפה, הם עוברים מי שנשאר לגירות כמהם באזור בית לחם ללכת לבוא מצרים. הם פוחדים שהמלך הבבלי יאשים אותם ברצח שמישהו מינה, ולכן הם צריכים ללכת למצרים כדי לקבל הגנה. בואו נסתכל ברצח במקור מספר 6, באמת להמון המון המון השבועות. יוחנן בן קרח, אני בשורה השלישית. קודם כל השם ישמעאל בן נתניה, בוודאי מזכיר לנו את האורחת ישמעאלים. יוחנן בן קרח אומר לגדליהו, למה יקק הנפש? והם אומרים, לא נקנו נפש האחים על יוסף. ליוחנן בן קרח, סליחה, ישמעאל מגיע עם עשרה אנשים איתו על יוסף, וירדו אחרי יוסף עשרה, הסעודה של ישמעאל יחד עם גדליה במצפה, ויאכלו שם לחם על אחרי יוסף, וישבו לאכול לחם. המקום שכם, באים משכם, ויבואו שכמה, וישחתם ישמעאל אל תוך הבור, וישליחו אותו הבורה. אל תמיתנו כי יש לנו מטמונים, הצעת בצע כסף, מה בצע כי נהרוג את אחינו. גם אגב המילה מטמונים, מילה לא מאוד נפוצה בתנך, מופיעה אולי 4-5 פעמים. אחד מהפעמים זה כאן, גם מופיע בסיפורי יוסף, אלוקי אבותיכם נתן לכם מטמון. התפלל בעד כל השארית, לשום לכם שארית הארץ, ויבואו ארץ מצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. טוב, כאן זה באמת באופן מאוד מאוד, אני מכל הסיפורים, זה באופן מאוד מאוד בולט. אני רוצה להעיר כמה הערות על הסיפור הזה של גדליה. המון מקומות מוזכרים שכאן, הבור אשר עשה מפני באשה. כל המקומות שמוזכרים כאן הם מקומות של מלחמות אחים. הבור אשר עשה מפני באשה, זה כאשר עשה הולך למלך ארם כדי להילחם נגד באשה. מלחמת אחים חריפה שהתרחשה שם. שכם, טוב, זה בוודאי מזכיר לנו לא רק את סיפור יוסף,
סיפור הפילוג המלוכה בשכם. שומרון, מקום שאחאב רוצה, אחאב ואיזבל הוגים את נביאי השם, ונראה הדוגמה הטובה ביותר, זו הבריכה בגבעון, שמתוארת בספר שמואל ב' בפרק ב', כאשר אנשי דוד, לוחמי יואב ולוחמי אבנר בן נר, נפגשים על הבריכה בגבעון, 12 איש מזה ו-12 איש מזה, ומציעים יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. והתיאור שם הוא תיאור מאוד ציני, הייתי אומרת, שכולם בסופו של דבר, כל 24 הלוחמים נהרגים, כי אף פעם אין סוף טוב למלחמת אחים. וכל ההיסטוריה של מלחמות אחים מובאות בסיפור זה. החל מיוסף ועד הסיפור הזה. כולם תקציר, כי בסופו של דבר זה מה שגורם לכם לאבד את הארץ. שנאת אחים. וזה מה ששוזר את כל הרעיונות האלו יחד. אבל אנחנו לא סיימנו עם סיפורי יוסף. ובואו נעבור קצת לבנייה ולא רק לסיפורים של גלות. תסתכלו בפרק נ"ב. הפרק האחרון. אתם זוכרים, התחלנו עם יהויכין. אז יהויכין בבבל די הרבה זמן. פרק נ"ב, פסוק למד א'. ויהי ב-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, ב-12 חודש. 12 חודש זה חודש אדר שמגיע ממש לפני ניסן. ניסן זה השנים שבהם סופרים למלכים. לקראת חודש ניסן נותנים חנינה. ב-25 לחודש נשא אוויל מרודך מלך בבל, המלך שבאחרי נבוכדנצר, בשנת מלכותו, את ראש יהויכין מלך יהודה. ויצא אותו מבית הכלוא, וידבר איתו טובות, ויתן את כיסאו ממעל לכיסא מלכים אשר איתו בבבל. ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם לפניו כל ימי חייו, וארוחתו ארוחה תמיד, ניתנה לו מאת מלך בבל, דבר יום ביומו, עד יום מותו, כל ימי חייו. תסתכלו במקור מספר 7, זה גם מאוד מאוד בולט. נשא אוויל מרודך מלך בבל את ראש יהויכין, בסיפורי יוסף, יש לנו יום הולדת את פרעה, ויישא את ראש שר המשקים, ויוצא אותו מבית הכלוא, ויריצו מן הבור. לא אותו מילים, אבל בוודאי אותו רעיון. וידבר איתו טובות אצל יוסף, כאשר הוא מתגלה אליהם, וינחם אותם, וידבר ליבם. וירמיהו, ויתן את כיסאו ממעל לכיסא המלכים, בסיפורי יוסף, רק הכיסא אגדל ממכה, ושינה את בגדי כלאו, ויוסף כשהוא יוצא מבית הכלא, ויחלף את סמלותיו. מה הרעיון שעומד מאחורי כל הסיפורים האלה? הרעיון שמאחורי כל הסיפור הספציפי הזה, קודם כל, שהאלוקים נמצא איתם בגלות. זה הרעיון שאנחנו מוצאים בסיפורי יוסף. אין כל כך בולט עם נוכחותו של הקדוש ברוך הוא עם יוסף. האלוקים נמצא איתם בגלות. הרעיון שמאוד חשוב שסוזר את כל סיפורי ירמיהו. לעם בירושלים, במשך 40 שנות נבואתו של ירמיהו, קשה מאוד לקבל את הרעיון שזה רצון השם. הם לא יכולים להעלות, זה נשמע אפיקורסי, זה נשמע הפוך ממה שנביאים קודמים אומרים להם. הם לא יכולים לקבל את זה, שזה רצון השם. בא ירמיהו, ובאמצעות סיפורי יוסף שהוא שוזר כאן, הוא מביא, זה גם רצון השם. והסיבה שדווקא סיפורי יוסף הם גם אלו שסוגרים את זה, כי סיפורי יוסף זה סיפור של גלות שהסתיימה בגאולה עם עם ישראל שיוצא, וירמיהו זה ברכת הפרידה שלהם, שלו, לקראת לגולי בבל. גם אתם תעלו מזה. גם אתם תצאו מזה, כי האלוקים חשבה לטובה. הגלות מטרתה לבנות. וכשם ששבו מגלות בבל, ממצרים, כך הם ישובו. התהליך הוא ארוך. התהליך שמתחיל, אולי מתחיל כבר בחלומות יוסף. חלומות שיוסף על אלומות, שמסתיים בשיבת עם לארצו. ואולי זה חשב המשורר על שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים, בו יבוא ברינה, מסתיים הפרק, נושא אלומותיו. אבל אני רוצה לסיים באחת מהשוואות הלא מילוליות, אבל הרעיוניות, בין יוסף לירמיהו, שבשבילי זה כל מהותו של האדם ירמיהו. אתם זוכרים שזכרתי מכם לזכור פרק אחד? תפתחו עכשיו לפרק למתת. הפרק אמרנו שנחזור ליום הגלות. פרק למתת פסוק י' זה ממש ממש יום הגלות. הגולים גולים לבבל. ובואו נראה מה קורה עם ירמיהו, פסוק י' ויצב נבוכדרצר מלך בבל על ירמיהו, ביד נבוזרדן רב טבחים לאמור. נבוכדרצר נותן פקודות מאוד ספציפיות לגבי ירמיהו בזמן יום החורבן. ויצב נבוכדרצר, הוא ממש ממש נותן אמורות, קחנו ועיניך שים עליו, ואל תעש לו מאומה רע, כי אם כאשר ידבר אליך, כן עשה אימו. וישלח נבוזרדן רב טבחים ונבוזרדן רב סריס ונרגל שר עצר רב מג וכל רבי מלך בבל. יש כאן משלחת חשובים. וישלחו ויקחו את ירמיהו מחצר המטרה ויתנו אותו אל גדיהו בן אחיקם בן שפן להוציאו על הבית. וישב בתוך העם. אז הם מוציאים אותו מבית הכלא. ובואו תסתכלו פרק מם מה קורה עם ירמיהו. פסוקים קשים ולא ברורים. הדבר אשר היה על ירמיהו מאת אדוני, אחר שלח אותו נבוזרדן מן הרמה, בקחתו אותו, והוא אסור באזיקים, בתוך כל גלות ירושלים ויהודה המוגלים בבלה. אני רוצה להביא כאן את דעת חזל. הרי מה הוא עושה כאן? הוא עם גדליהו, למה הוא עם אחר כך הוא נמצא עם השבועים? וחזל, וזה מסתדר יפה עם פשוטו של מקרא, אומרים שהוא הלך, אבל הוא חזר להיות עם הגולים. הוא בתוך הגולים. נמצא בתוך עמו, בתוך כל גלות ירושלים ויהודה המוגלים בבלה. רב הטבחים לוקח אותו לשיחה. ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו, אדוני אלוהיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה. ויבא ויעש אדוני כאשר דיבר כי חטאתם לאדוני ולא שמעתם בקולו. הוא כבר מצטט את ירמיהו, רב הטבחים. הוא אומר, כל מה שאמרת שיקרה לעיר הזאת, קרה לעיר. ממש ממש מילה במילה. ואתה הנה פיתחתיך היום מן האזיקים אשר ידיך. אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל, בוא. ואשים את עיני עליך. ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל, חדל. ראה כל הארץ לפניך, אל טוב ואל הישר בעיניך ללכת שם הלך. ממה נפשך? אתה כל מה שאמרת, קרה. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או שאתה בא בתור אדם חופשי, או שאתה נשאר כאן. אבל זה אלבון למלך בבל אם אתה תרד באזיקים. ועודנו לא ישוב. מה ירמיה עושה? הוא לא מוכן לעזוב. ואז הוא מקבל הוראות ספציפיות. ושובה אל גדליהו בן אחיקם, בן שפן, אשר הפקיד מלך בבל, בערי יהודה ושב איתו. אתה לא רוצה? זה הפקודה שלך. שוב שם. ואני חושבת שאולי הדבר שהכי מאפיין זה לאו דווקא בלשונות, אלא באישיות. זה ביכולת לסלוח. אין מישהו שסולח יותר מיוסף. זה הפרק שסוגר את סיפורי יוסף, את ספר בראשית, כאשר אחיו באים לבקש, אומרים לו שאביך ביקש לפני מותו לאמור, אנא שנה פשע אחיך וכל חטאתם כי ראה גמלוך, ויבק יוסף. יוסף בוכה מפני שחשדו. חשדו שהוא סיפר לאבא, חשדו שהוא לא מוכה להם. יוסף סולח. וירמיהו רוצה להיות בתוך העם, אין מישהו שסולח יותר מירמיהו. ואני רוצה לסיים בקטע אחד, תסתכלו במקור מספר 9, אני אקרא את זה בזריזות. זה קטע שנכתב על ידי מורה לתנך, אלי מלך אפשטיין הלוי, שכתב ספר קטנטן, אבל ספר מאוד יפה בהוראת ספר ירמיהו. הספר הזה, את הקטע הזה אני רואה את זה בתור מדרש שנכתב. יצא ירמיהו מירושלים ללכת לארץ בנימין. כשהגיע לשער בנימין ההרוס, עמד ירמיהו לרגע. אתם זוכרות את שער בנימין, איפה שיש לנו את הטספורט קונטרול, נכון? לרגע מלכת. כאן נתפס לפני שנה והוצל לפני בית האסורים. אז עוד הייתה ירושלים בנויה. ועכשיו טילי חרבות. כל דבריו נתקיימו, כתומם באו. הוא עשה את שלו והזהיר והתראה. אך כלום, יכול הוא להצדיק את עצמו בזה? כלום אין הוא השם בזה שלא הצליח? התחיל צובח ואומר, באיזו דרך הלכו בני עמי? באיזו דרך הלכו העבודים? ואני אלך ועובד עמהם. פתאום ראה ירמיהו חבורה של שבויים הולכת. לא הרבה הנביא לחשוב. והחליק את העם. הפעם הצליח. מה שלא הצליח אשתקד. להחליק בתוך העם. זמן רב הלך ירמיהו בין הגולים, בראש מורד ובעיניים מושפלות שלא יכירו. כשהרים במקרה את ראשו, והנה על ידו, ירמיהו בן שלמיה בן חנניה, אותו על בעל פקידות, אתם זוכרים את הפקיד? שתפסו ושימו שהוא נופל על הכסדים. עיניים בעיניים נפגשו. מהר ירמיהו והוריד ראשו. סלח לי, דובבו חרס, שפתי ירמיהו. טעיתי בך. לא אל הכסדים אתה נופל, אלא אל הגולים. סלח לי. ענה ירמיהו ואמר, עד שלא גלינו, היינו עשויים אדרים אדרים, תקיפים, חלשים, עולבים, נעלבים, תופסים ונתפסים, מכים ומוקים. כיוון שגלינו, הרי אנו עם אחד, קט אחד, עדר אחד. כי נשבע עדר אדוני, מחול לך. תודה. בבקשה. תודה.